שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"א במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהשורה השנייה בשורות הרחבות בכף עמוד ב' ונלמד עד 8 שורות לפני סוף כ"א עמוד ב'. היום השיעור יהיה 11.5 דקות. היום נלמד רק נושא אחד, והוא מובא כאן רק בדרך אגב לדברים שלמדנו אתמול, בהמשך נסביר את הקשר. אז הנושא של הסוגיה זה כל מיני פציעות שיש בבהמות ובבני אדם, שאפילו שהבהמה או הבן אדם עדיין מפרקסים, כלומר זה נראה כאילו שהם חיים, בכל זאת יש פציעות שבהם אנחנו מחשיבים אותם כאילו שהם כבר מתים. זה הנושא הכללי, ונחלק את זה לשלוש סוגיות. בהתחלה נדבר על עוף, אחר כך על בני אדם, ובסוף נדבר על בהמות. אז לגבי עוף, ובהמשך גם לגבי בני אדם, הפציעה שנדבר עליה זה שהוא קיבל פציעה כזאת שנשברה המפרקת ורוב הבשר סביב המפרקת. איך מתייחסים אליו? עכשיו, מה שברור זה שהעוף הזה לא הולך לחיות הרבה זמן. אבל נשאלת השאלה, האם נתייחס אליו כטריפה, כלומר הוא עדיין חי, אלא שהוא הולך למות עוד מעט, או שנתייחס אליו כנבלה, כלומר הוא בעצם כבר מת. אז מחדש זעירי, ובזה אנחנו מתחילים את השיעור, העוף הזה נחשב כבר מת, כלומר הוא מעכשיו נחשב נבלה. עכשיו מה הנפקמינה? הרי ממילא בין אם הוא נבלה, בין אם הוא טרפה, גם אם אחרי זה ישחטו את העוף כדין, זה לא יעזור, בכל מקרה הוא יאסור באכילה. הנפקמינה היא לגבי טומאה, שטרפה שנשחטה כדין לא מתמת, אבל נבלה שנשחטה כדין מתמת, כי כל נבלה מתמת. אז זה החידוש של זעירי, שבעוף, אם נשברה המפרקת ורוב הבשר, גם אם ישחטו את הכדין, היא נחשבת נבלה והיא מתמת. אז עד כאן הדין הבסיסי, ועל זה עכשיו נראה ניסיון חיזוק וניסיון קושייה, אבל את שניהם נדחה. הניסיון לחזק את זעירי זה ממשנה בהמשך המסכת בדף סמכת, שאם בעוף של קודשים, במקום למלוק אותו באצבע, מלקו אותו בסכין, אז זה עושה את העוף נבלה והוא מתמה. עכשיו למה הוא נבלה? הרי יש דין שגם בעוף של קודשים, למרות שאמורים למלוק אותו, אם בכל זאת שחטו אותו, אמנם הוא פסול לקורבן, אבל הוא לא מתמה כנבלה, כי הרי הוא לא סתם מת, שחטו אותו כדין, אלא שאמורים למלוק ולא לשחוט. אז למה כאן שמלקו אותו בסכין הוא נבלה? בוא נתייחס לזה כאילו שהוא נשחט, והוא לא יהיה נבלה. אלא למה בכל זאת הוא נבלה? מבינה הגמרא שזה נובע מהדין של זעירי. הרי כשמלקו אותו בסכין, אז קודם כל הסכין פצע את המפרקת ורוב הבשר, באותו רגע לפי זעירי הוא הפך לנבלה, ולכן אפילו שאחרי זה הסכין גם חתכה את הסימנים, בכל זאת העוף הזה הוא נבלה. אז הנה ראיה לזעירי שנשברה המפרקת ורוב הבשר, העוף נבלה. עד כאן הראיה, אבל כאמור הגמרא דוחה אותה. בדחייה, הגמרא יוצאת נגד הנחת היסוד של הראיה. בראיה הנחנו שכיוון שהוא מלק בסכין, אז אמנם זה לא נחשב מליקה, כי צריך בציפורן, אבל זה לפחות נחשב שחיטה, וממילא זה לא אמור להיות נבלה. זה מה שהנחנו בראיה, ולכן אמרנו שלמה זה נבלה? בגלל שהוא שבר את המפרקת ורוב הבשר. אבל את זה דוחה הגמרא, זה לא נכון. הפעולה הזאת שהוא עשה עם הסכין, זה לא נחשב לא מליקה ולא שחיטה, וממילא ברור שזה מתמה כנבלה, ולא בגלל החידוש של זעירי. למה זה לא נחשב לא זה ולא זה? אז מליקה זה ודאי לא נחשב כמו שאמרנו כי צריך ציפורן, אבל גם שחיטה זה לא נחשב אפילו שהוא חתך את הסימנים, כי יש דינים לשחיטה, וכשהוא עושה את זה בצורה של מליקה, הוא לא מקיים את אותם דינים. איזה דינים? אז בגמרא יש שתי הצעות. דין אחד זה שהוא לא ידרוס, כלומר בשחיטה צריך מוליך ומביא את הסכין, ואילו במליקה הוא פשוט דוחף אותה ישר למטה. זה הבדל אחד. הבדל שני זה הפסול של חלדה, שבשחיטה צריך לראות את המקום שבו חותכים. לעומת זאת, כשמולקים, אז הוא דוחף את הציפורן, או במקרה הזה את הסכין, עמוק לתוך האור, ולא רואים את המקום שבו חותכים, ולכן זה לא נחשב שחיטה. בכל אופן, בין אם זה בגלל החלדה, בין אם זה בגלל הדריסה, הפעולה שהוא עשה לא נחשבת שחיטה, וממילא אין מכאן ראיה לדברי זעירי שכל פעם שנשברת המפרקת ורוב הבשר, זה הופך את העוף לנבלה. אז עד כאן השלב הראשון, ניסינו להוכיח את זעירי ודחינו, עכשיו השלב השני זה שננסה להקשות על זעירי, אבל גם את זה נדחה. הקושייה על זעירי של רבה, והיא קושייה מאוד חזקה, כי הוא מקשה מעצם הדין של מליקה. לפי מה שזעירי אומר, כל מליקה היא בעצם נבלה. למה? כי הרי בכל מליקה, כהן קודם כל חותך את המפרקת ואת רוב הבשר, ורק אז הוא מגיע לסימנים. ואם נאמר כמו זעירי, שברגע שהוא עבר את המפרקת והבשר, היא כבר נחשבת נבלה, אז כשהוא מגיע לסימנים, שכמו שראינו אתמול, זה בעצם העיקר, הוא בעצם עולק עוף שהוא כבר נבלה, כי הרי כבר נשברה לו המפרקת ורוב הבשר. אז איך אפשר לומר שמפרקת ורוב בשר כבר הופך את העוף לנבלה. זאת הקושייה של רבה על זעירי, ועל זה הגמרא מביאה שתי תגובות. תגובה אחת זה של אביי, שהוא מקשה על עצם הקושייה. תגובה שנייה זה של רבה עצמו, שהוא מקבל את הקושייה של עצמו, אבל הוא מוצא לזה פתרון. אז התגובה הראשונה זה של אביי, התגובה הזאת גם תעזור לנו לחדד את השאלה. אומר אביי לרבה, מה אתה רוצה מזעירי? הרי גם בלי החידוש של זעירי, הקושייה שלך קשה בכל מליקה של עולת העוף. למה בעולת העוף? כי בעולת העוף, בניגוד לחטאת העוף, ובכלל בניגוד לשחיטת עופות גם בחולין, צריך לחתוך את שני הסימנים. עכשיו ברור שכבר אחרי הסימן הראשון, העוף הזה כבר מת. אז איך בכל זאת מולקים את הסימן השני? מה, אנחנו מולקים עוף שהוא מת? זה מה שאביי אומר לרבה, למה אתה מקשה על זעירי? תקשה על עצם המליקה של עולת העוף גם בלי החידוש של זעירי. אבל מסביר לו רבה ששם זה לא קשה, כי באמת אחרי שמולקים את הסימן הראשון, העוף כבר מת, וזה שאחרי זה מולקים גם את הסימן השני, זה לא כחלק מהמליקה, כי באמת כמו שאמרת, העוף כבר מת, אלא למה חותכים גם את הסימן השני? פשוט בשביל לקיים את מצוות הבדלה, כלומר שבעולת העוף צריך להבדיל בין הראש לבין הגוף, ובשביל זה צריך לחתוך את שני הסימנים, אבל באמת העוף מת אחרי הסימן הראשון, לכן שם זה לא קשה לי למה ממשיכים ומולקים. אבל נחזור לקושייה שלו, לפי מה שזעירי אמר, זה כן קשה, כי לפי זעירי העוף כבר מת אחרי המפרקת והבשר. אז כאן קשה כבר על הסימן הראשון, איך מולקים אותו אם העוף כבר מת? אז בזה חזרנו עוד פעם לקושייה של רבה, את התגובה של אביי דחינו, ועכשיו כאמור בשורה הראשונה בכף א' עמוד א' נראה את התשובה של רבה עצמו. אומר רבה, באמת אני מקבל את הדין של זעירי ואת הקושייה של עצמי, כלומר אם באמת במליקה יחתכו את המפרקת ורוב הבשר, אז כבר אין טעם למלוק, כי בעצם כבר מולקים עוף מת. אלא מה צריך לעשות? יש פתרון פשוט. פשוט צריך להדריך את הכהנים שכשהם עושים מליקה לא יחתכו את רוב הבשר אלא רק את המפרקת, וממילא העוף עדיין עכשיו חי, וכך חותכים את שני הסימנים ואחר כך יחתכו את רוב הבשר. זה הפתרון של רבה לבעיה שנוצרה מהקביעה של זעירי, שכבר אחרי החיתוך של המפרקת ורוב הבשר היא נחשבת נבלה, ואגב, את הפתרון הזה הגמרא מביאה שגם רבי זעירא אמר אותו וגם הוא מפורש בברייתא. אז עד כאן הסוגיה הראשונה בחלק הזה של השיעור לגבי פציעות בעופות, בני אדם ובעלי חיים. בזה הגענו בערך לשליש העליון של כף א' עמוד א', למילים אמר רב יהודה אמר שמואל. עכשיו רק לפני שנעבור לסוגיה השנייה בחלק הזה, נעיר שתי הערות של דברים שקצת דילגנו עליהם. הערה אחת זה על מה שרבה אמר לאביי מקודם, שזה שמולקים את הסימן השני בעולת העוף, זה לא כחלק מהמליקה, אלא פשוט בשביל מצוות הבדלה. על זה שאל אותו אביי, אם אתה אומר שזה בגלל מצוות הבדלה, אז בשביל מצוות הבדלה, למה מספיק לחתוך רק את הסימנים? למה לא חותכים את כל הראש, כלומר גם את האור? מילא אם היית מבין, כמו שאני חשבתי, ששני הסימנים זה חלק ממצוות המליקה, אז כמו שבשחיטה אף פעם לא עושים יותר משני הסימנים, גם כאן אין סיבה לעשות יותר משני הסימנים. אבל אם אתה מנתק את זה ממליקה, ואומר שיש פה משהו חדש שנקרא הבדלה, אז בהבדלה שיבדיל לגמרי, למה הוא רק מבדיל את שני הסימנים? עונה לו רבה שיש קשר בין מצוות ההבדלה לבין המליקה, כי הרי מאיפה לומדים את ההבדלה? מזה שכתוב הוא מלק את ראשו, כלומר זה כתוב בלשון של מליקה. ממילא יש תלות מסוימת בין מצוות ההבדלה לבין המליקה, ורק דברים שלגביהם שייך המליקה, שזה שני הסימנים, רק בזה נאמרה מצוות ההבדלה, אבל באור של הצוואר, שזה לא שייך במליקה, אז זה גם לא שייך במצוות ההבדלה. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה זה שסיימנו את הסוגיה בזה שגם יש ברייתא שאומרת במפורש, כמו שאמר רבה, שכשמולקים, בהתחלה לא יחתכו את רוב הבשר, אלא רק בסוף, אחרי הסימנים. עכשיו על זה רק נעיר בסוגריים, שאותה ברייתא גם המשיכה ופרטה כמה מתוך הסימנים צריך לחתוך כשמולקים. אז כמו שכבר הזכרנו, יש הבדל בזה בין חטאת העוף לבין עולת העוף. בחטאת העוף מספיק סימן אחד, כמו בכל שחיטה של עוף, בעולת העוף צריך שני סימנים. עכשיו גם בתוך אותם שני סימנים יש מחלוקת כמה צריך לחתוך. רבנן אומרים שצריך לחתוך את כל שני הסימנים, רבי לזר ברבי שמעון אומר שגם כאן מספיק רוב, כלומר מספיק רוב שני סימנים. עכשיו לגבי עצם המחלוקת הזאת נתייחס רק מחר, כרגע נתמקד רק בניסוח של הברייתא. אותה הברייתא כשהיא אמרה שבעולת העוף הוא חותך את שני הסימנים, אז היא אמרה שהוא חותך או שניים או רוב שניים. והגמרא מבררת מה הכוונה שניים או רוב שניים, הרי זה מחלוקת, לרבנן שניים, לרבי אלעזר רוב שניים, אז למה הברייתא מתכוונת או זה או זה? אז הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שהברייתא פשוט לא רצתה להיכנס למחלוקת, לכן היא הביאה את שתי אפשרויות, כלומר לרבנן צריך הכל, לרבי אלעזר ברבי שמעון מספיק רוב. הסבר שני זה שבאמת הברייתא כרבי אלעזר ברבי שמעון, אבל גם הוא מודה שעדיף לחתוך רוב גדול של הסימנים, למשל 80% מאשר רוב קטן כמו 51%, ולזה הברייתא התכוונה שהיא אמרה לחתוך את שני הסימנים, כלומר רוב גדול, או רוב סימנים, כלומר רוב קטן. אז אלה היו שתי הערות על הסוגיה הראשונה של החידוש של זעירי, שאמר שאם נשברה מפרקת ורוב הבשר, היא נחשבת נבלה, ואמרנו שבשביל לפתור את זה במליקה, פשוט דואגים לא לחתוך בהתחלה את רוב הבשר, אלא רק בסוף. הסוגיה השנייה, שיעור מתחילה בשליש עליון של כ"א עמוד א', והיא אומרת בדיוק את אותו דין רק בבני אדם. כלומר, אומר רב יהודה בשם שמואל, גם בבן אדם שנשברה לו המפרקת ורוב הבשר, אפילו שהוא עדיין מפרקס וזז, בכל זאת, מרגע זה הוא נחשב מת, וכל מי שבחדר יהיה תמה בתומת אוהל. זה מה שאומר רב יהודה בשם שמואל, והגמרה מקשה עליו שלכאורה גם בלי לשבור את רוב הבשר אלא רק את המפרקת, בן אדם מיד מת. איפה רואים את זה? באלי הכהן, שכתוב שהוא נפל אחורה ושבר את המפרקת, ובזה הוא מת, גם בלי שהוא שבר את רוב הבשר. עונה הגמרה שזה תלוי בגיל, ובגלל שהוא היה זקן, אז אצלו היה מספיק לשבור את המפרקת בשביל למות, אבל באדם צעיר, זה שהוא שבר את המפרקת, זה עוד לא אומר שהוא ודאי מת. זאת הסוגיה השנייה. עכשיו רק בסוגריים, אגב זה, הגמרה מביאה עוד פציעה בבני אדם, שגם היא תגדיר אותו מיד כמת, וזה אם חותכים אדם מהגב שלו לכל אורכו של הגוף, גם זה יגדיר אותו מיד כמת, אפילו שהוא עדיין מפרקס. אז זאת הייתה הסוגיה השנייה לגבי בני אדם, ועכשיו הסוגיה השלישית זה עוד אוסף של פציעות בבעלי חיים שגם הם יגדירו אותם מיד כמתים אפילו שהם עדיין זזים. אז אנחנו נראה שלוש פציעות כאלה. דבר אחד זה גיסטרה, כלומר אם חותכים בהמה לרוחב זה הורג אותם מיד אפילו ששני החצאים עדיין זזים. דבר שני זה ניטל הירך והחלל שלה, כלומר שאם תולשים רגל של בהמה, אבל ממש תולשים מהשורש, כך שאפילו שכשהבהמה שוכבת, עדיין רואים לה את החור שזה פער לה בגוף, גם זה נחשב שהיא מתה מיד. ודבר שלישי, בשמונת השרצים, שאם הם מתים אז הם מתמאים, אז אם הורידו להם את הראש, אפילו שהגוף עדיין זז, זה נחשב שהם מתים והם מתמאים. עכשיו לגבי זה יש מחלוקת, עד כמה צריך להוריד להם את הראש בשביל שיחשבו מתים. ריש לקיש אומר שצריך להוריד להם את הראש לגמרי, כלומר את המפרקת, את הבשר ואת שני הסימנים. רבשי לעומת זאת אומר למסקנת הגמרא שמספיק רוב סימנים. עד כאן הסוגיה השלישית לגבי בעלי חיים. עכשיו רק בסוגריים על מה שהרגע אמרנו ברבשי שאומר שמספיק רוב סימנים, הוא לא ממש אמר את המילים רוב סימנים, אלא הוא אמר כהבדלת עולת העוף. ונזכיר שבהבדלה של עולת העוף יש מחלוקת בין רבנן לבין רבי אלעזר ברבי שמעון, האם צריך את כל הסימנים או רוב הסימנים. וכאן מסבירים שרבשי התכוון לרבי אלעזר ברבי שמעון, כלומר לרוב סימנים. וזה הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד א', נעצור כאן. עכשיו רק נשים לב שהיום הזכרנו שלוש פעמים את המחלוקת בין רבנן לבין רבי אלעזר ברבי שמעון לגבי עולת העוף, כמה צריך לחתוך, האם את הכל או את רוב שני הסימנים, אז מחר הגמרא תתמקד לזה. אז עד כאן להיום, נחזור בקצרה על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה פציעות שונות שמחשיבות את העוף, הבהמה או האדם כמת כבר עכשיו, אפילו שהוא עדיין מפרקס, וממילא בעוף ובהמה זה יהיה תומת נבלה, בשרצים זה יהיה תומת שרץ, באדם להבדיל אז תהיה תומת מת. לגבי הדבר הראשון שמרנו בבהמה, אז התמקדנו בחידוש של זעירי, שאם שברו את המפרקת ורוב הבשר, אז היא נבלה. בהתחלה הרב חיסטה ניסה לחזק את זה מזה שמי שמולק בסכין זה מתמה כנבלה, אבל דחינו שזה מתמה לא כי הוא שבר את המפרקת והבשר, אלא פשוט כי זה לא שחיטה ולא מליקה. אחר כך רב הקשה על החידוש של זעירי שזה נחשב נבלה, כי הוא אמר שאם כן, אז בעצם בכל מליקה היא קודם נחשבת נבלה, ואז רב עצמו ענה שבאמת צריך להיזהר לא לחתוך את רוב הבשר, כל טוב.